גליס מירושלים, השכונות, האנשים, הריחות והקדושה, עם הרב ישראל גליס.
לילה טוב, ערב טוב מירושלים, איתכם ישראל גליס פה בירושלים ובבני ברק על ההפקה יעל צייטלין. יישר כוח גדול על מלאכת ההפקה, בעיקר של השבוע. פסח בגד בן ממלכת ממשכת בגד, משפחת בגד, על המכשירים שמביאים את הדברים אליכם הביתה. הלילה אנחנו בתוכנית מאוד מעניינת מיוחדת. תוכנית שמדברת על דמותו של הבן איש חי, בתגלית של החדשה המיוחדת שנוגע לתפילין שלו, שהגיעו לארץ ישראל. אנחנו נדבר גם על הקשר המשפחתי, הקשר המשפחתי אליו, נדבר על אלה שעוצרים את החומרים של הבן איש חי, אלה שמדפיסים את החומרים של הבן איש חי. אז נדבר על דמותו עם הרב שמואל אליהו, רבה של צפת, שהוא גם בן משפחה. נדבר עם הרב ישוע סלם, מאדיר ספרי הבן איש חי, ויצאו עשרות ספרים של הבן איש חי. נדבר עם מנהל המוזיאון מר יעקב זמיר, ועם האוצרת הראשית אורלי לוי. במוזיאון מורשת יהדות בבל. נשמע גם שירים שקשורים ליוצאי בבל, שירים מאוד מיוחדים, ובעיקר אנחנו נשמיע שיר שהבן איש חי בעצמו שר. הקלטה נדירה מאוד שהבן איש חי שר בעצמו, בקולו, אל אליהו, הקלטה מיוחדת. אז אנחנו הלילה בתוכנית שמדברת בסופו של הבן איש חי. האמת היא שרצינו לעשות תוכנית על פרשת לך לך, שזה מדבר על שלוחים שנוסעים בעולם ועוסקים בשליחות קודש, אבל זה נדחה את זה לשבוע הבא, כי השבוע אנחנו מדברים על הבן איש חי. כשמדברים על התפילין של רבנו יוסף חיים, הבן איש חי, אז צריך לדעת שיש הרבה הלכות, וחשוב ללמוד את ההלכות של, אני מציע למי שרוצה ללכת לראות את התפילין האלו, ללמוד את ההלכות של הבן איש חי בתפילין, ויש שם הלכות חשובות ומעניינות. אותי מה שקלט הרבה בנושא של ההלכות, זה עניין של להקפיד מאוד ללבוש תלית לפני שלובשים את התפילין. כן, מה שכתוב שהעניין של התלית בא לפני התפילין. ואז כשאני למדתי את ההלכות האלו, נזכרתי בסיפור של רבי נחמן מברסלב, שנמצא במסעות שלו, שהגיע לארץ ישראל, אז בין השאר הוא רצה להגיע לקוספידאי, התנה, לציונו, כמו שמובן בתלמוד שקוספידאי היה ציציטה, קוספידאי כתב הרבה הלכות בעניין ציצית, אז הוא אומר, ואחרי זה הוא נסע למירון. קודם הולכים לציצית, אחרי זה הולכים למירון. אז על התפילין של רבנו בן איש חי, רבנו יוסף חיים, אנחנו מדבר עם הרב יעקב זמיר, שהוא מה שנקרא תלמיד חכם של המוזיאון. שלום לך הרב זמיר.
שלום וברכה.
וגילו לנו שאתה מחזיק הרבה, חוץ מהתפילין, הרבה כתבים והרבה כתבי יד, וספרים מעניינים שנמצאים שם במוזיאון.
אמנם כן, יש לנו ספרייה פה עשירה, עשירה מאוד, בחומר שכולו קשור בתולדות יהודי בבל. כן. חלק מהחומר זה גם חומר אותנטי שהגיע מעיראק, הן בשנות ה-50, הן לפני כ-20 שנה עם נפילת המשטר שם. ביניהם יש לנו קרוב ל-20 ספרי קודש, מודפסים מספריית הבן איש חי, עם חתימות בעלים של אבי ושל סבו.
כן. זה ספרים שעדיין לא הודפסו?
לא, כל הספרים שהתקבלו אצלנו זה ספרים שהודפסו. מקצת מהספרים מצאנו כמה וכמה ניירות בכתב יד של הבן איש חי. חלק מהדברים לא נתפסו, ודאגנו במשך השנים האחרונות שהם יגיעו לתפוס בעזרת השם.
עכשיו התפילין, והתפילין, אני מתאר לעצמי שהם נשמרים מאוד, לא פתחתם את התפילין לראות איך נראים הפרשיות בפנים?
לא, התפילין לא נפתחו. התפילין, זה היה גילוי מאוד מרגש, מאוד מיוחד, בכלל לדעת, כמו שסיפרתי לכם מקודם, אמנם יש לנו כמה וכמה ספרים מספרתו הפרטית של הבן איש חי, אבל פריט אישי, כמו תפילין, תלית וכו', לא שרד ולא הובא לארץ ככל הידוע לנו. אז לגלות תגלית כזו, זה היה באמת דבר מאוד מרגש, מאוד נדיר, וגלגלה השגחה עליונה שזה יגיע בסופו של דבר לתפוגה מושאלת אצלנו.
עכשיו, התפילין נשארו עד מתי?
מה הכוונה, בבקשה?
אני לא יודע, כמה זה יהיה? חודש, חודשיים, או תקופה ארוכה?
התפילין הושאלו כרגע לחמישה חודשים, בעקבות זה ערכנו גם ערב פיוטי מיוחד בסוכות, ובעזרת השם ב-16 בנובמבר, אנחנו גם עורכים יום עיון מיוחד על כל משנתו של הבן איש חי, בהשתתפות רבנים ומרצים, שכל אחד יספר בתחום התמחותו על הבן איש חי, וכמובן אפשר לבוא וגם לראות את התצוגה היפה הזאת של התפילין.
עכשיו אנחנו משמיעים הערב גם שיר בקולו של הבן איש חי. מאיפה השיר הזה הגיע? השיר אל אליהו.
זה שיבוש מוחלט, שרץ כבר ברשתות כבר כמה שנים, בוודאי שלא קולו של הבן איש חי. ההקלטות האלה שאני לא יודע מי הפיץ אותם, אבל ההקלטות האלה הן הקלטות של פייטן בבלי, בשם חגולי שמואל דרבי, אחד הפייטנים היותר ידועים בבגדד של שנות ה-20 ושנות ה-30, הוא עלה לארץ בשנות ה-50 ונפטר בחולון בתחילת שנות ה-60. בשנות ה-30 הוא הקליט כמה תקליטים על ידי חברה גרמנית שהגיעה לבגדד, תקליטים כמובן של פיוטים, וזה בעצם אותו חידוש מסעיר של קולו של הבן איש חי שכל כך הרבה מדברים עליו.
אז כדאי לבוא, אפשר להיכנס גם למוזיאון, אפשר שם את השמישי קדושה ואת הדברים.
כמובן, כמובן.
כן. אז אני רק אספר לך שבמסגרת, במלחמת המפרץ, היה איזשהו גילוי על ספרי תורה שנמצאים בבגדד, אני הייתי קצת שותף לזה, הייתי יועץ של שר הדתות, מר שמעון שטרית, והעבירו לארץ דרך עיראק, דרך הגבול בירדן, בתוך צמיגים של מכוניות, זה עבר לירושלים, תוקן במכון אות על ידי הרב שטיינר, חלק גדול מהספרים, מדובר על 40 ספרים שהגיעו לארץ, וחלק גדול הגיע גם אליכם. חלק תוקן ועבר ליהודים עיראקים שנמצאים בצפון הארץ, שטולה, אלקוש וכן הלאה, וחלק גדול שזה היה גם זיהו שזה שייך להם, ששייך למשפחות ההם. וחלק גדול גם הגיע אליכם, אז זה גם מה שאמרת לפני 20 שנה, זה בדיוק 26 שנה שהגיעו הספרים מבגדד, דרך גבול ירדן, במקום מסוים בירדן, וככה הם הגיעו לארץ ישראל. הייתי שותף בחלק הזה, נסעתי לירדן מספר פעמים כדי לעזור להביא את הספרי תורה לארץ ישראל. אז זה הספרי כן, תורה שלי ביתכם.
אכן, עם הרב שטיינר אני נפגשתי, הוא גם היה אצלנו ובדק אצלנו את כל הספרי תורה. אני רק אספר לכם, זכינו לקבל כמה וכמה רשימות וכתבים, של גבאי בית הכנסת מאיר טוויג בבגדד. בית הכנסת הזה בעצם זה בית הכנסת האחרון ששרד בבגדד, הוא קיים עד היום, כמובן שלא מתפעלים כי אין כבר קהילה שם, אבל אותו שמש וגבאי הוא לא עלה לארץ, עלה רק בשנות ה-70, וברשימות שלו מצאנו רשימה מפורטת של תשמישי קדושה שהוא אסף בשנות ה-50 מכל בתי הכנסת בבגדד, היו למעלה מ-50 בתי כנסת, מכל בתי הכנסת שכבר לא התפללו בהם, שנסגרו, ושם הוא מונה מספר באמת מאוד מאוד מרשים של ספרי תורה, שעומד על קרוב ל-1,200 ספרי תורה, שנשארו בבגדד לאחר העלייה, וחוץ מאוד קרוב ל-500 ספרי תורה, שהוא עלו בתחילת שנות ה-50 על ידי העולים, יש לנו רשימה מפורטת שלהם, של הספרי תורה האלה, ורק חלקם הגיע בחזרה לידי בעליהם בשנות ה-50, וחלק אחר, והוא החלק הגדול שהונח במחסנים של הסוכנות בתל אביב, נודע לי שנשרף לחלוטין.
היה גם חלק מהם שעבר גם להר ציון באיזשהו מבנה ישן, היה גם חלק מהספרי תורה האלו שהגיעו לשם בשנות ב-52, 1952, כן. חלק מהם הגיעו לשמה, ושמה זה היה מונח בביזיון מסוים, ואני וחברים קברנו את הספרי תורה בהר הזיתים, בבור מול יד אבשלום, ב-1972.
כן, יש לי רשימה מפורטת של כל הספרי תורה האלה, קרוב ל-500, אם ניקח את זה, ונצרף את המספר שאמרתי לכם מקודם, ברשימה של אותו גבאי, נגיע לבאמת סכום גדול מאוד של ספרי תורה, באמת זה אחד הדברים שמאוד מייחדים את יהודי בבל, ומפארים אותו, כמו שכותב כף החיים, שספרי התורה של יהודי בבל, לא היו מבוקשים לא רק בבבל עצמה, אלא, ולא רק בקהילות יהודי בבל במזרח הרחוק, אלא גם אצל החלבי, אצל יהודי פרס וכדומה.
נדמה לי שחלק מהם גם כתובים על אור צבי, אור מאוד נכון כזה, אור מיוחד.
נכון, כולם כתובים על גביל של אור צבי, היום כבר כמובן לא כותבים ככה ולא מאבדים את האור הזה.
ברור, עכשיו גם נרתיקים הגיעו?
אותם ספרי תורה שהגיעו בשנות ה-50, כולם היו עם נרתיקים, חלקם מכסף, מחופה בבת כתיפה. ספרי תורה שהגיעו בשנים לאחר מכן, בדרך לא דרך או בהברחות, היו ברובם ספרים בלי נרתיקים, מהטעמים המובנים, כי ספרים בלי נרתיקים אפשר יותר להבריח מאשר את הנרתיק עצמו.
ברור. אז אפשר לבקר את הספרי תורה וגם את ספרי קודש אחרים אצלכם במוזיאון?
כן, יש במוזיאון עצמו מוצגים קרוב ל-30 ספרי תורה בגדדים, הן מבגדד עצמה, הן מהקהילות הבגדדיות במזרח הרחוק, בצורה מאוד מרשימה ויפה.
אז המוזיאון ברחוב מרדכי פורת, נכון?
מרדכי בן פורת, 83, באור יהודה.
באור יהודה. תודה רבה לך, הרב יעקב זמיר. בשורות טובות.
אמן, חיים למור, כל טוב.
שיר אל אליהו, שירו של הבן איש חי, אנחנו משמיעים אותו בקלטה נדירה, קולו של הבן איש חי.
Oh, my God.
אז איך מגיעים תפילין של הבן איש חי, הבן יוסף חיים, לארץ ישראל, ודרך מעניינת וארוכה עושים תפילין כאלו. אז נדבר עם אורלי בחר לוי, שהיא עוצרת המוזיאון במורשת יהדות בבל. שלום לך אורלי.
שלום, צהריים טובים.
ואת אורלי בחר לוי.
נכון.
מה זה בחר?
בחר זה בעצם ים בערבית.
זה נקרא שהוא הפליג לים.
המשפחה של, בעצם זאת המשפחה של אבי, הם, לפי הסיפור, הם בעצם היו האנשים הראשונים לפני כמה דורות, שנסעו בים מעיראק להודו, למפרץ הפרסי. ובעיראק, כמו בכל, בהרבה קהילות יהודיות אחרות, שמות המשפחה הם בעצם היו כינויים לפי איזשהו משהו שאפיין את המשפחה. או ששוחט הוא שוחט, למשל.
כמו בקל של אוכלות לקטניות, וכמו סומך שהיה עוזרת לחזן, וכמו שחק שזה
תהיה
יצחק הקטן.
וגבי הוא היה גבי, בבית הכנסת. אז בחר בערבית זה ים.
ובחר בכף, בחץ ולא בכף, נכון?
נכון.
נכון. אז עכשיו נעבור לתפילין, אחרי שביררנו את השם שלך, נעבור לתפילין. אז איך התפילין מגיעים אליכם למוזיאון?
טוב, זה סיפור שהתחיל עוד קודם. אנחנו ידענו על התפילין, וידענו שהם קיימים באוסף, משפחת ססון, ובאיזשהו, לקראת סוף 2020, אנחנו פתאום גילינו שהם מועמדים למחירה בסוטביז ניו יורק. עכשיו, אנחנו מן הסתם אמרנו לעצמנו, מעניין מי יקנה אותם ולאן הם יתגלגלו, כי בדרך כלל כשפריט נמכר במחירה פומבית, אז אתה אף פעם לא יודע מי הקונה, הקונה הוא בעילום שם.
נכון.
אז אכן, התפילים נמכרו, ואז חשבנו שאנחנו הולכים לאבד את תקוותיהם בעולם. ולשמחתנו הרבה, מספר חודשים אחרי זה, נוצר קשר עם אדם שאנחנו מכירים, שבמקרה הוא הכיר את האדם שקנה את התפילין. ואז הוא בעצם סיפר, אתם יודעים, לפני כמה חודשים נמכרו תפילין, ואני במקרה מכיר את האיש שקנה אותם.
כן.
ואז אנחנו התחלנו, לא האמנו למשמע אוזנינו מה שנקרא, ואז התחיל להתקיים מסע ומתן בינינו לבינם לגבי האפשרות להשיג את התפילין אצלנו לתקופה מוגבלת כמובן, ולשמחתנו הרבה הצלחנו, והתפילין מוצגים אצלנו, הם בעצם הוצגו לראשונה בסוכות, והם יהיו בתצוגה עד חודש פברואר.
ואז אתם עושים איזשהו טקס, איזשהו משהו מסביב לתפילין כדי ש...
כן, קודם כל, בערב הצגתם, אז הייתה כאן, היה ערב השקה, ובחודש נובמבר התקיים כאן יום עיון, סביב הנושא של התפילין והרב יוסף חיים.
כי אצל הרב יוסף חיים, הבן איש חי, יש הרבה דברים שקשורים ללכות של תפילין, שאני מתאר לעצמי שאנשים מסורתיים, דתיים וכן הלאה, ירצו לראות איך נראה התפילין.
בהחלט. בהחלט. אני כבר יכולה להגיד לך שמה שמוצג אצלנו היום זה בעצם שני תפילין לראש, שני תפילין לזרוע, זאת אומרת, אחד בשיטת רש"י ואחד בשיטת רבנו תם.
אבל פתחו גם את התפילין לראות איך נראים הפרשיות בפנים, או שלא נגעתם בזה?
לא, אנחנו לא נגענו בזה, כי יש פה גם עניינים של שימור, זה מאוד ישן, ואם פותחים, אז אתה יודע מה קורה כשאתה פותח, אתה לא יודע איך אתה סוגר.
כי רק בעניין של הסגירה יש מלא הלכות של הבן איש חי, איך סוגרים את הראש את התפילין. גם בזה יש הלכות. אז אני מתאר לעצמי שאתם
שומעים עליך. אנחנו כמוזיאון, המטרה שלנו היא בראש ובראשונה לשמר את המצב הקיים. אז אם יש איזשהו סיכוי קטן שאנחנו עלולים לפגוע במצב הקיים, אז אנחנו בטח ובטח לא נעשה דבר כזה.
עכשיו, נראינו את המיקום שלכם, את המוזיאון, איפה המוזיאון נמצא?
המוזיאון נמצא בשדרות מרדכי בן פורת, 83 אור יהודה.
זה על שמו של מרדכי בן פורת שהיה מייסד של המוזיאון.
נכון, נכון. הוא גם היה מייסד, והוא גם היה ראש המועצה הראשון של העיר אור יהודה. ואז הייתה מועצה, ואחר כך הפכה להיות עיר. אני חייבת היום ברשותך, אני רוצה בבקשה להוסיף, שבעצם זה מבחינתנו זה פריט מאוד מאוד נדיר, כי אין חפצים אישיים של הרב יוסף חיים שנמצאים באוסף שלנו, וכמו שיהודי עיראק הרי עזבו את עיראק כפליטים, והם היו צריכים להשאיר את כל הדברים מאחור, וזה פשוט, אפשר להגיד שזה ממש נס, שפריט של הרב יוסף חיים יצא מעיראק, והתגלגל בזכות הקשר של משפחת ססון למשפחת הרב יוסף חיים, הוא בעצם ניצל, הוא ניצל מקליה בעיראק, וכך הוא בעצם הגיע אלינו, ואנשים יכולים ליהנות ולראות את זה היום. אז זה ממש ברכה גדולה.
בהחלט. עכשיו, יש לכם עוד חפצים שקשורים לידי בבל מבחינת תורנית?
כן, באוסף שלנו בהחלט, כאילו יש לנו אוסף גדול של ספרי תורה, של תשמישי מצווה, של כתבי יד.
יש לכם גם ספרי תורה שבמסגרת מלחמת המפרץ הגיעו אליכם?
גם לפני. זאת אומרת, לאורך כל השנים, יהודי עיראק, כל מי שהצליח להוציא דברים מעיראק כשהוא עלה לארץ, אז כולם ידעו שקיים הבית הזה שנקרא מרכז מורשת יהדות בבל, שנפתח לקהל ב-1988, והם יודעים שזה המקום הכי טוב לשמור על הפריטים האלה לדורות הבאים, כי אנחנו בעצם שומרים על הדברים בתנאים אופטימליים, מבחינת לחות, מבחינת טמפרטורה. אז גם תשמישי קדושה, גם חפצים שימוש יומיומי, גם רקמות, פרטי אתנוגרפיה, תכשיטים, כל הדברים שהם סביב התרבות החומרית של יהדות בבל, נמצאים תחת קורל גג אחת אצלנו.
זהו, אז אני שואלים, יש גם דברים, מה שנקרא, כתבי יד או ספרים?
נכון, בהחלט. יש לנו ספרייה ענפה, יש לנו ארכיון תצלומים, שמכיל מעל 10,000 תצלומים מקוריים מעיראק.
וואו. עכשיו, ניסו לפנח כתבי יד שנמצאים אצלכם, שמשכים לאיזה גדולי תורה מדורות קודמים?
יש לנו כאן מומחה לכל נושא כתבי היד בשם יעקב זמיר, והוא מחזיק את כל כתבי היד אצלו. יש לנו למשל אגדות של פסח שהוזרו ביד, כתובות. אלה דברים שכרגע ככה עונים על דעתי. אבל אצלו בספרייה כל האוסף נמצא, ואפשר לקבוע איתו ולהגיע.
אנחנו גם נדבר איתו.
מצוין.
כן, דבר אותו, נשמענו מה יש לו, כן, בהחלט.
מצוין.
אז בכל אופן, הדבר החשוב היום שיש אצלכם, שזה נדיר מאוד, זה התפילין של רבנו יוסף חיים הבן איש חי.
ממש.
אז טוב, אז אנחנו נגיע, ואנחנו עושים למאזינים לבוא אליכם, ולבוא ולראות.
בהחלט.
תודה רבה לך.
ותמשך יום נעים.
תודה, להתראות, ביי.
להתראות.
אנא בכוח. עובדיה חממה שמארח שני זמרים שנותנים את הקטע החשוב הזה של אנה בכוח.
גאולת ימינך תדיר צל רוח קבל רינה עמך סגבינו תארינו תארינו רבה בכוח גדולת ימינך תתרצה רומה קבל רינת עמך סגבנו תארנו רומה לגיבור ראשי חוקותך כבבא שורם רחם תארם רחמי צדקתך
על הקשר המשפחתי אל הבן איש חי, הסבתו של אביו הגדול, של הרב אליהו, הרב המקובל הגדול, הרב הראשי הראשון לציון, הרב מרדכי אליהו, הייתה שמחה, אשת רב שאול צדקה. שמחה זו הייתה בת אחותו של הרב יוסף חיים, הבן איש חי. אז אנחנו רוצים לדבר עם רבה של העיר צפת, הרב שמואל אליהו, שלום כבוד הרב.
שלום שלום.
אז אני רוצה לתת את כל התוארים בצורה מסודרת, הרב הוא גם רבה של העיר צפת, חבר מועצת הרבנות הראשית, חבר ועדת הכשרות הארצית וועדת המקוואות של הרבנות הראשית, נשיא איגוד רבני הקהילות. כן, עכשיו, הרב, השבת קראנו בהפטרה, רוני הקרא, בפרשת כי תצא היא אותה הפטרה. בתשע"ח הרב אמר שיחה מאוד מעניינת, שהשיחה, הכותרת שלה זה חכם עדיף מנביא. והרב דיבר על גדולתו וחוכמתו של הבן איש חי, שהוא הקים את הישיבה הראשונה בירושלים. צדקתי?
בוודאי. תשמע, זה לא רק ישיבה, זה ישיבה שהקימה את כל ראשי ישיבות של העולם הספרדי בארץ ישראל.
גם העולם אשכנזי.
למה?
הוא היה לפניהם, הוא היה הראשון לפני חברון, לפני פולמיס, לפני מיר, לפני...
כן. האמת היא שרבי יוסף חיים בעל הבן איש חי יזם את הקמת הישיבה לפני מלחמת העולם הראשונה. בגלל הטורקים, והטורקים הבינו את הבעייתיות שיש לזה, מבחינתם, והם הכריזו על זה ג'יהאד. מה, להקים ישיבה בירושלים? הם קלטו את גודל האסון שימית על התנועה האסלאמית, אבל למזלנו, הקדוש ברוך הוא בעט בהם בעיטה גדולה, והפליק פה את הטורקים לקוסטה, והביא לפה את הבריטים, שהם הבינו שזה... ברוח הצהרת בלפור, צריך להקים פה את עם ישראל מחדש, אומנם זה לא בא לנו כל כך בקלות, אבל נתנו רישיון, קמה ישיבה, וכל השאר זה כבר רואים מול עינינו, ועוד נראה.
בדיוק, זה הרב מצטט מתוך ההפטרה, כי מנוח זאת לי אשר נשבעתי מעבור מנוח עוד על הארץ, כן נשבעתי מקצוף עלייך ומגאור בך, שכשישיבות בארץ ישראל, בפרט הישיבה הזאת, הקדוש ברוך הוא ישמור עלינו.
רואים, אנחנו רואים עין בעין. אני במקרה, אתמול הייתי בכנס עם מייק פומפאו, מי שהיה ראש ה-CIA ומזכיר המדינה האמריקאי, מי שהגדיר אותו השר החשוב ביותר בעולם, יש בזה משהו, והוא עמד, הנה ברקב פסגות, הוא סיפר כמה ניסו להילחם בהם, כדי שלא יכירו, לא יכירו בירושלים, והלכנו נגד כל הפקידים, והכרנו בירושלים וברמת הגולן, ואתם לא נשתים בארץ ישראל. אתם פה מקיימים את ברית אבות. וממש נזכרתי מה שאנחנו אומרים כל יום בפסוקי דזמרה, כתוב שמה שאנחנו אומרים, קרא לכם את הפסוק, מלכי ארץ וכל לאומים, שרים,
בכל שופטי הארץ.
גם שרים, יש מלאכים ויש שרים. יש שרים שצריכים להגיד, אתם לא ליסטים, ירשתם את הארץ שאלוקים הורס לכם.
וזה אומר מישהו שהוא לא בא מהיכלי הישיבות.
לא מבית מדרש ולא... כן, נוצרי.
בהחלט, עכשיו נעבור לבן איש חי, הפסיקות של הבן איש חי. יש פסקים ש... משהו שאפשר לומר מנוגדים לבית יוסף בארץ ישראל? או שהם...
ממש לא. הפסיקות של רבי יוסף חיים, הוא כותב בעצמו, רבי יוסף קר, הוא הפוסק שעליו כולנו נשמחים. יש תוספות של הארי הקדוש, שרבי יוסף קר הוא בעצמו כותב כמה וכמה פעמים בבית יוסף, בתחילת אורחיים, שצריך לשלב את הזוהר ואת הקבלה ואת הפנימיות בתוך ההלכה. אבל יוסף קארו בעצמו מביא הרבה פסקים מהזוהר, בלכות מקלט ידיים וכדומה. בדרך זו הלכו אחידה וכל גאוני עולם. וכך גם הבן איש חי, וכך גם אבא בעקבותיו.
כן, נכון. עכשיו, אבא ישייך למשפחת צדקה.
האמא משפחת צדקה וראש ישיבת פורת יוסף,
אני חושב שהרב זוכר אולי שאני הבאתי שם לבית של אבא ספר תורה ישן שהגיע מעיראק במלחמת המפרץ, דבר דרך הגבולות, והבאתי לאבא את הספר תורה, הוא פתח את הספר תורה ואמר, זה כתב מישהו משפחת צדקה, וזה לא הצעיר אלא המבוגר. ואני שעמדו איתי במקום, היו בהלם, איפה הרב ידי הרב נולד בירושלים, הוא לא נולד בבגדד. איך הוא זיהה את הספר תורה, הוא אמר שאני חושב, שהספר תורה זה גם פסול, יש בו שני שורות כפולות. הוא פתח, והראה לנו איזה שני שורות כפולות בספר תורה. ההתרגשות הייתה גדולה מאוד כשהוא החזיק את הספרי תורה שכתב מישהו משפחת צדקה. עכשיו בהר הזיתים בירושלים, הרב בטח מכיר ויודע, יש שם איזה ציון קבר של הבן איש חי. מה הסיפור מאחורי הציון הזה?
הסיפור היה שביום שנפטר רבי יוסף חיים בבגדד, הקברן של ירושלים בא ומספר לחכמי ירושלים שהוא קבר את רבי יוסף חיים בירושלים. אמרו לו, מה זה קורה? יוסף חיים חי בבגדד. אז לא היה טלפונים ולא היה דרכים להעביר מידע. אמר, לא, אני קברתי אותו במו ידיי, והראה לי אפילו את המקום.
מי אמר את זה?
הקברן של ירושלים.
כן.
וכולם אמרו, רגע, מה זה משהו פה הזוי, מה הוא מדבר? אבל אחרי כמה ימים הגיעה ידיעה מבגדד, שרבי יוסף חיים עליו בכלל נפטר. בדיוק באותו יום שהוא סיפר את הסיפור. הבינו שיש דברים בגו, אבל מה בדיוק אף אחד לא יודע. אז יש את הציון של הבן איש חי בבגדד, ויש את המקום שאותו קברן מסביע עליו בירושלים, שזה מה שאתה מספר בהר הזיתים. מה פירוש לאלוקים פתרונים?
אבל אחרי זה היה חלום שהגיע לרב חזן, נדמה לי שהבן איש חי בעצמו בא אליו בחלום ואמר לו שיסדר לו מקום בירושלים, וגם ציין את המקום איפה, מה בחלום, ליד רבי עבדאללה, שם ליד הרשש, וככה הוקמה גם הצבע.
כן. גם סבא קבור שם ממש קרוב למקום הזה.
ויש יהודים שבי"ג אלול, אני בין אלו שמשתתף שם, אחרי תפילת ותיקין, עולים למעלה ליד ציון הקבר, ואומרים תהילים, מדליקים נרות.
אין ספק שזה לא דברים סתם. דברים מאוד מאוד פנימיים, אבל לא במסגרת ההבנה השכלית שלנו.
עכשיו, התפילין שהגיעו לארץ ישראל, שהם דבר נדיר מאוד, בלכות תפילין של הבן איש חי, יש המון חידושים לגבי הלכות של תפילין. מאוד להקפיד על העניין הזה של לבוש ציצית ואחרי זה תפילין, כי מי שלובש תפילין לפני הציצית, אז הוא כותב דברים מאוד מיוחדים. אז יש איזשהו הלכות מעניינות בנושא תפילין שהרב יכול להגיד לנו?
יש סיפור גדול, סיפור מפורסם, שהוא מספר איך הגיע חכם אשכנזי לבגדד ואמר לכל התפילין שלהם שהם לא מספיק מרובעות.
כן.
והוא לימד את החשורה שבאמת התפילין לא ממש מרובעות ואפשר לייצר מרובעות, אז הוא הודיע לכולם שימשיכו להניח תפילין בלי ברכה, והביא את כל האומנים של בגדד שילמדו אצל החכם האשכנזי הזה איך עושים תפילין מרובעות לגמרי, וככה הכניס את כל התפילין לבגדד, שיהיו מגודרות, איזה עוצמה של ההנהגה, של אכפתיות מתורה, וככה נתקבע, גמרנו. לא היה, אבל כשיש לנו את הדרך איך עושים את זה, שיהיה כמו שצריך. זה עושה תיקון גדול. זה היה סיפור הכי גדול, יש הרבה סיפורים אחרים שאתה מתאר אותם, אבל זה סיפור מעניין.
כן. עכשיו הרב שלח את כל, הרב יוסף חיים, רבי יוסף חיים שלח את כל התלמידים שלו לארץ ישראל, שהוא פה, הוא עצמו לא הגיע לארץ ישראל. הוא הגיע, אבל הגיע וחזר.
כן, אני שמעתי מאבא שאמר שזה בגלל אמא שלו, שלא הסכימה שהוא יעלה, כנראה היא חשבה שהוא צריך להנהיג את הקהילה עד הרגע האחרון, אבל אין ספק שגם הסבא עלה וחלום, אבא של אבא, עלה בשליחות של הבן איש חי, הרב צדקה, הרב צדקה חותן, כל הגאוני עולם שעלו אז מבגדד לארץ ישראל, עלו לפה להקים פה את עולם התורה, כהכנה, את יהודה שלח לפניו גושנה, כדי להכין את הקרקע לכל העולים, לדבר פלא יש, ראיתי פעם איזה מחקר שנעשה, ומסתבר שלמעלה מ-90% מיהודי בבל נמצאים בארץ ישראל, יש גלויות שרק 70%, רק 80%, המספר הכי גדול זה של התימנים, שרובה דרובה נמצאים בארץ, ושל העיראק, עיראק נמצאים בארץ. ממדינות אחרות זה 70%, 80%, יש אפילו 30%. אבל כאן גלות שלמה כמעט לשלמותה עלתה לארץ, ומכוח פעולתו של רבי יוסף חיים בעל הבן ישחייש, מאהבת הארץ הגדולה שהייתה לו.
עכשיו, הוא היה גם בארץ ישראל, חלק מהספרים שלו נקראים על שם מקומות בארץ ישראל, כמו בן יהוידע, הוא היה בארץ ישראל. צריך לציין גם את אחד מהשירים המיוחדים של שרים במירון, זה שיר שהוא חיבר.
כן. יש גם תיאור שלו שהוא ניסה לגאול את מערת המכפלה מידי הערבים. אבל לא עלה בידו. ניסה לשחרר דרך הגזיר שהיה בחלב, בדמשק, לסלם לסולטן, אבל הערבים נלחמו ונצחו באותה הזדמנות, אבל זו הייתה התחלה.
כן. עכשיו מי שאנחנו זכינו לראות אותו, שהיה מאוד מקורב לבן ישחי, זה היה רב כדורי.
כן.
שזכה גם שבן ישחי נלך לו תפילין. והסבא שלך, חכם סלמן אליהו, הוא גם עלה דרך הבן ישחי?
לא רק עלה, הוא חזר בתשובה הרי בבגדד, וכשהבן ישחי זיהה את הכוח שלו, אז הוא הנהיג אותו, הדריך אותו, ואמר לו, אז לא פה את בגדד לך לארץ ישראל, בזכות זה אני מדבר איתך עכשיו.
וואו.
נקרא לך לא היה דבר, אז איפה הייתי היום?
וואו. והוא עלה לארץ ישראל ונשאר בארץ ישראל, והנה דורות של...
ברור, מה זה? האבא זכה, אם לא זה... כמה טובה אנחנו צריכים להכיר על החכם עדיף מנביא הזה.
בדיוק, כמו שאמרנו בתחילת הדרך, וזה מה שאמרת גם בשיחה שלך, חכם שעדיף מנביא, שהוא ראה למרחוק למה שיקרה פה בארץ ישראל, ועדיף להביא תורה לארץ ישראל.
ברור, זה לא יאומן. אי אפשר לשער בכלל את גודל המהפכה שנוצרה בארץ מכוח החוכמה שלו והפעולה שהוא פעל מכוחה.
הרב שמואל אליהו, רבה של צפת, תודה רבה לך.
תודה לכם, חזקו ואמצו, שאתם עוסקים בשמחו של צדיק.
אמן, אמן, תודה רבה ובשורות טובות.
בשורות
טובות, שלום שלום. אפתח פי, שי אברהם, עם זיו ובן גבאי, שיר מאוד מיוחד, אפתח פי.
בשירו והלל כמו רבן של ישראל מרן הבן איש חייר ופעלים מקבצי אל שחר ילדותו מנורה שגידתו אל בור עמוק נפל מסתכן בעצמותו ראו חבריו נופל הבור נהרו כרו עזור להציל נפש חברם הטהור מבלדת וצרה רבנו בבור החל מתפלל עיניו כדל שואל את אור נדר גדול מאוד לאלוק בתוך מאי שמור אשמור כמונה או שיעני שמע השם כל בכי תפילה אל נורא עלילה השקל באו לפנם לעזרה לשם הישוע מהר לקיים את כל אשר נדר לבל יחל דבר לעסוק בתורת השם כל ימה ותעלה ויתהדר אפתח בי בשיר ובהלל של ישראל מרן הבן איש חייר ופעלים מקבצי אל צעיר אותו חכמי ארץ ישראל שלחו מכתב לישאל הילו תשובת בני אביב אתה הורקדוש ישראל סקרן אותו עליו ועוד גמרה ידעו לא בגבורה אין משאלתם והייתה לו כשמש מהירה מיד החל ערוך להם תשובה שמה טובה דיין דן דין אמת חתום ישר בספר כתובה שלח להם מתק תשובתו שהעלה בחקתו הודו כולם ענו כאיש אחד אשרי יולדתו למחר אביב שם דתו להשיר שלח להם כמשיר אמרו לו בנך ענם
שירו והלל לכבוד רבן של ישראל מרן הפן ישחר עד פעלים בית קבצי אל התעלה והיה רבן של ישראל ראש לכל חכמי תבל זכה להיגר ומדולה מתלו יום אחד בדרכו הלך נשמע לי אחד נמלך עינו הייתה לו צרה ברם רשע ונעלה
עמד לדומו נחבא אל הכלים מויבי השם כיכר כלים רצה לשלוח ידו להזיק למלאך האלוקים בא הגיח מקרן זווית רבנו בו הביא עמד כפל נפל ואת נפשו עברי
ישמור השם כל אוהביך עוסקת את תורתך
כי מלאך השם יצווהו לשמור בכל דרכך תחפי בשיר ובהלל לכבוד רבן של ישראל מרן הבן ישראל רפעלים וגבציאל
תחפי בשיר ובהלל לכבוד רבן של ישראל
שיר רם, פיוט קצבי לשמחת תורה, גם כשל הרב דוד מנחם.
פיוט קירי רם, קירי רם, על יד משה בן עמרם, שחיבר רבנו יוסף חיים בעל בן איש חי, להקפה כנגד משה רבנו בשמחת תורה, בראשי תיבות של אהבה רבה. המילים יהיו בתיאור של הסרטון ובמחזורים הטובים והמדויקים לחג הסוכות. את הפיוט הזה רבנו יוסף חיים כתב למנגינה ככל הנראה הודית, שהגיע בימיו לעיראק, זה לא הסגנון העיראקי, סגנון יותר שמח, יותר עממי, יותר פשוט. קירי רם זה אדון רם. אדון רם זה הקדוש ברוך הוא שנתן את התורה על יד משה בן עמרם. וכל הבתים מתארים את גדולתו של משה רבנו עליו השלום, זכותו יגן עלינו, אמן.
העולם המחיה את כולם בסבל המעלם משה בן עמרם.
רחוב יפו 108. מי שרוצה לדעת איפה זה, זה יצא מול השוק הסגור במחנה יהודה, ושם יושב יהודי יקר בשם רבי יהושע סלם, שהוא בא להוצאת סלם שמוציאה ומדירה את כל ספרי הבן איש חי. שלום רבי יהושע סלם.
שלום, ברכת טוב.
אמן ואמן. כמה ספרים יצאו עד היום?
66 ועוד אחד בדרך.
עוד אחד בדרך. מה, ספר השירים כבר יצא?
השירים יצא מזמן בשלוש מהדורות שונות. האחרון, שולחן חיים.
כן. ומה ההפתעה? מה עומד לצאת עכשיו?
עומד לצאת שני דברים חדשים.
כן.
כעשר ספרים, יש ספר בן איש חי, שזה דרשות, והיו דרשות שונות בכל מיני הוצאות שהוצאתי. עכשיו אני אוציא את הכל, תשובה, יצא נגיד שניים או שלושה ספרים, שבת קלה אותו דבר, וכן על זה הדרך, שבת גדול, שבת קלה, תשובה, ושבת זכור.
עכשיו יש
גם שני אליהו, זה דרשות שהוא היה דורש על אבא שלו כל שנה פלפולים עצומים, בנווה צדיקים על צדיקים. זה כעשרה ספרים שיצאו הכל בתוכנית אחת.
עכשיו, הסט של עוד יוסף חי, שיש שם תשע כרכים, מה יש שם?
תשע כרכים זה, עוד יוסף חי, דרשות, שני כרכים, אדרת אליהו, שתי כרכים, בניהו ובנידע, שתי כרכים, על התורה אני מדבר.
כן, כן.
בין שחי דרשות וברכת חיים על הפטרות. זה תשעה ספרים מהודרים. זה גם שמונה ספרים של תיקונים ותפילות ולכל נגיד של עזרא הסופר, של שבעה באדר, ואב, כל מיני תפילות ותיקונים שעשר ביוסף חיים, וכן לשון חכמים בחמישה כרכים מהודרים.
הוא עושה פלא ששם יש הרבה חוכמת, חוכמת חיים וכל
זה קוראים לזה חידודים וחידות של הבן יוסף חיים, קוראים לספר חידות וחידודים,
וזה יצא במדורה מהודרת,
מהודרת עם התשובות של עושה פלא שהיה בכתב יד, הכל מחדש.
אני זוכר את עושה פלא, זה היה ספרון קטן, ועכשיו עשית אותו מעודר ויפה ומחובר.
וגם יצא תהילים עם ביאור, משלי עם ביאור, וחוקי נשים, יש כ-16 ספרים שונים, שהוא התפסו בדורות שונות, כגון, ועוד חיים על דרשות לבר מצווה ולחתונות. מוסר קוראים לזה מים חיים. ידי חיים כל מיני דברים של הגמרא והלכות. יש שיח חיים, כל מיני תפילות, עצרת תפארת. כמו שמענו, אגדה של פסח גם. חוקי נשים יצא בשש שפות, בערבית, בעברית, באנגלית, צרפתית, צרפתית, ואתה יצא ברוסית.
כן, זה הכל בהוצאה שלכם?
הכל. גם משל ונמשל, נפלאי מעשיך.
כן.
תיקוני הזוהר, מוסיף חיים על הפטרות, זה קרוב ל-16 ספרים. בנוסף לידועים שיש לנו, שבעזרת השם יצא גם במעטורה יותר מעודרת, אבל עובדים על זה, על השס, בניהו ובניהדע.
אתם ממש מקום פורה מאוד.
זה זכות של הרב, שקיבלנו ברכה מהנכד שלו רבי דוד חיים, וקיבלנו ברכה מבבא סאלי, שאמר שתגמור עם הכתיבות, המשיח יבוא. ואנחנו מחכים.
גם הרב כדורי בירך אתכם, שהוא היה...
כן, הרב כדורי, בכמה פעמים הוא זכה להכיר את הבן איש חי.
כן, הוא הניח לו תפילין, ככה שמעתי ממנו.
כן, אני שמעתי בכדורי שהוא בעצמו הכיר אותו, היה יושב בכיסא הראשון ליד הטבעה שהרב היה דורש, והיה שומע אותו והיה בביא לו ספרים, והוא בירך אותו שיחיה 120 שנה וחי קרוב ל-120.
כן, כן, נכון.
יש לי עוד חידוש גדול להגיד שבעזרת השם מקווה תוך כמה ימים יצא ספר חדש שאספנו מהאישה הצדיקה תמר כהן, הביאה לי, שרוצה להדפיס כל התפילות שיש לרבנו יוסף חיים, כמו סידור שיהיה לכל אישה מוכן כל מה שהיא צריכה לענייני שבת, ענייני מועדים, ענייני סעולות, תפילות מקומות צדיקים, בקרוב ל-416 עמוד, ונקרא לספר בעזרת השם בנות איש חי. שגם הבנות כמו שנהנו מחוקי נשים גם ייהנו בספר תפילות. זה לא רק הגברים, זה רבי יוסף חיים היה כולל כל עם ישראל, אנשים, נשים וטף.
עכשיו השבתות האלה אנחנו מתחילים בבקשות, יש גם בקשות של הבן איש חי?
יש בלשון חכמים ויש בכל הספרים שבן איש חי, שירים יש לי רק בספר שירים שהוצאנו עם רבי יוסף חיים מזרחי שמעדיל הסידורים של בן איש חי, עוד יוסף חי, עושינו הספר של שמחת חיים, שירים ותשבחות בכל הקידושים, כל דבר מקומו. יש גם חמש מגילות של בן יוסף חיים, על חמש מגילות עם כל ביור ראשי ותרגום, וגם ביור של בן איש חי, חלק בכתב יד, חלק המודפס שהיה.
עכשיו הכל
בכתב יד, יש תקר החיים.
והכל ברחוב יפו 108 ש...
אין, זה לא רק ביפו, אפשר ללכת לפנחס רובן, אפשר למצוא בכל החנויות, אני לא מפריע לי שכל החנויות ימכרו, הם הפוצו מעיינותיו חוצה, בזכות גם השידור שאתה נותן איזו אפשרות שכל העם יכיר עוד יותר את ספרי הבן יוסף חיים הקדוש והצדיק שזכותו יגן עלינו. כשהייתי בסבל ידי חיים, היה הילולה שבן איש חי בבית כנסת הגדול.
כן.
והיה מורנו ורבנו עליו השלום, רבי יוסף, עובדיה יוסף, וישר משה חבושה שעברי, והבאתי לו סבל ידי חיים. הוא הסתכל והסתכל, ועבר על כולו, תוך חצי שעה. אומר, אני רוצה לדבר. הפסיד את חבושה באמצע, ואמר, הספר הזה, מי שיקח אותו לבית שלו, לא צריך לעשות ביטוח לשריפה. לשריפה. כל השריון, קרא אותו כולו, אומר לי שלוש פעמים, זה בכתב יד, כתב יד קודשו. אומר לי, עברתי על כל ספרי בן איש חי, תבחן אותי כל ספרי בן איש חי, אני יודע אותה בעל פה. זה גדולתו של מורנו ורבנו, עליו השלום. כשהוא לא רק שיבח את ספרי בן איש חי, מעלה הערות, הערות זכותו, אבל לא היה זז את ספרי בן איש חי. כשלקחתי אז בזמנו את הכתב יד של צילום של בקבציאל, אמרתי לו, תוציא את זה מיד. אמרתי לו, זה הרבה כסף. אומר, תפנה אותו. אומר לי, אמרתי לו, הם פודים יותר מכדד מהם. אומר, זה אין שיעור, כמה יעלה תקנה. זה ככה היה דבוק רבי נוסף, עובדי יוסף רבי נוסף חיים. לכותם יגן עלינו.
אמן, אמן, אמן. אז אנחנו נחכה לספר שצריך לצאת ממש, אתה אומר, בימים הקרובים.
בעזרת השם.
תודה רבה לך, רבי ישוע סלם.
אני מאוד מודה שבעזרת השם, כל מי שקורא בספרים, משכו יגן עליו, והתברכו בכל מילה לביתיו.
אמן ואמן, תודה רבה
לכם.
תודה רבה.
תודה רבה לכם.
עד כאן תוכניתנו הלילה, תוכנית שהקדשנו אותה לגילוי הגדול של הבן איש חי, לגילוי של התפילין שלו שהגיעו למוזיאון מורשת יהדות בבל, ושם הם יישארו לתקופה מסוימת. מי שירצה יוכל להגיע לשם למוזיאון ולראות בעצמו תפילין של הבן איש חי, גם רש"י וגם רבנו תם. השיר אז ירננו, פיוט לט"ו בשבט, מילים של רבנו יוסף חיים הבן איש חי, לחם בבלי מעיבוד קצבי של הרב דוד מנחם. תודה ליעל צייטלין, תודה לפסח בגד, וניפגש בתוכניות נוספות. לילה טוב.
Hey, is it cool?